צהריים טובים. בסדר? אנחנו ממשיכים, קודם כל ברוך הבא. מצטרף באמצע, אני רק אסביר טיפה. השיעור הזה הוא לא שיעור הלכה, במובן הזה שאנחנו לא לומדים איזה נושא הלכתי, אלא הוא שיעור שבו אנחנו קצת רוצים ללמוד על ההלכה. איך ההלכה חושבת, מתנהגת, מה השיקולים שלה, אני יודע, קל זה ככה. ובעצם הפעם הקודמת דיברנו קצת על הלכה ומציאות בהקשר, כן, זוכרים? של מה בין קביעה הלכתית לבין קביעה מציאותית, האם כלי שני מבשל או לא מבשל, האם כשחכמים אומרים משהו על העולם, זה אומר משהו מדעי, שיש תולעים, שאין תולעים, מותר לאכול, זה אומר שבאמת הם תולעים וכו'. היום אני רוצה לפתוח נושא שיעסיק אותנו יותר משבוע אחד, והוא הנושא של היחס של ההלכה לכסף של היהודי. עכשיו, כשאני אומר היחס של ההלכה לכסף של היהודי, אני עוד פעם רוצה להתאפל רגע אחד ביחסים שבין ההלכה לבין המציאות, אבל לא ביחס שבין ההלכה לבין הקביעות המדעיות, אלא מה קורה בסופו של דבר כשההלכה מגיעה ועומדת מול משהו שעולה הרבה כסף. עכשיו, מה בדרך כלל אנחנו אומרים לעצמנו? שכשאדם צריך לקשמור תורה ומצוות, אז יש לזה מחיר. כן? למשל, יש עבודות שיהודי לא יכול לקחת. למשל, יש מצוות שעולות כסף, אדם רוצה לקנות אתרוג, זה עולה כסף, אדם רוצה וכולי וכולי. מצוות זה יותר מזה, כתוב בגמרא, על הפסוק, כבד את השם מהונך, שהאדם צריך בסופו של דבר לשלם כסף על העולם הדתי שלו. מהצד השני, אנחנו מכירים, כל אחד ודאי מכיר מקרה אחד או שניים או שלושה או פסיקה הלכתית או משהו כזה, שישנם מצבים שבהם כשמדובר באיזשהו הפסד גדול, אז פתאום ההלכה מתגמשת. מכירים דוגמה? חול המועד. חול המועד זו דוגמה מצוינת, נכון? באופן עקרוני, חלק מהדעות חול המועד בעצם היה צריך להיות אסור במלאכה כמו מועד לחלוטין, אולי אפילו דאורייתא, זו מחלוקת, ו... כשמדובר על דבר העבד, אז מותר. למה מותר דבר העבד, אז זה מותר?
זה יפגע בשמחת החג.
אז חלק מהראשונים אומרים שכל המטרה של החג זה שמחת החג, אם אדם יהיה עצוב וכו'. אבל יכול להיות שיש כאן אמירה עוד יותר פשוטה, שבאופן עקרוני זה היה אסור, אבל... אבל... מה לעשות?
שמיטה.
או, רגע, שמיטה זו דוגמה מצוינת. הנה שמיטה, בדיוק חשבתי גם אני על הדוגמה של השמיטה. בואו נקרא ביחד את הדברים שכותב הירושלמי. תני. כשם, כן, הירושלמי הזה הוא על המשנה במסכת תענית שעוסקת בסדר תעניות, כן, הדברים שמטריעים עליהם ומפני התענית, וקוראים לעצרת ומתפללים וכו'. כשם שמטריעים עליהם בשאר ימי שבוע, הכוונה בשאר שנות השבע, כך מטריעים עליהם בשביעית, מפני פרנסת אחרים. כלומר, לכאורה בשביעית לא אכפת לנו שתהיה בצורת, למה? למה? כי לא עובדים בשדה.
אכפת לנו, לא יהיה לנו אוכל, מה?
לא, יש לנו מהשנה השישית, ואנחנו בכל מקרה אוכלים קפואים ודגים.
לא אוכלים פרי עץ.
לא אוכלים. אוכלים פרי עץ?
למה? אבל אני לא יודע, סלוח חיטה נגיד, אתה יודע. אפשר לקחת, להכין לעצמך קמח, להכין לעצמך רכב.
מה הוא מפני פרנסת אחרים? חבריי אמרי מפני פרנסת עקום. כלומר, אנחנו היהודים מגלים סולידריות, אנחנו רוצים שלגויים יהיה שנה טובה, ואם אנחנו רואים שיש בצורת, אנחנו...
מפרגנים
להם. רב זיירא אמר, מפני פרנסת חשודים. כלומר, למי אנחנו דואגים?
יהודים
ליהודים שלא שומרים את השביעית. אנחנו מתפללים בשבילם.
שהם חשודים.
אנחנו מתפללים. מתפללים בשבילם. אומר ירושלמי, עתיה דרבי זיירא כרבי ודחבריה כרבי פנחס בן יאיר, דרבי זיירא כרבי, הנה סיפור. חד ספר הוה חשוד על פירות שביעית. היתוני גבי רבי. הביאו אותו אל רבי, אדם שהיה חשוד על פירות שבועית. אמר לון, ומה יעביד עלובה, ובגי חייו הוא עבד. כלומר, מה אתם רוצים לבן אדם הזה? הוא מסכן, למה? צריך לחיות. מה, משום שהוא... למה הוא חשוד על פירות שבועית? כי הוא מוכר פירות שבועית, למה? הוא צריך להתפרנס, מה אתם רוצים ממנו? עכשיו, זו אמירה מדהימה. מדהימה. וירושלמי... ירושלמי מזהה את האמירה המדהימה הזאת של רבי עם שיטת רבי זיירא, כן? שמתפללים על זה שירדו גשמים, זה יותר חריף, כן? זה לא שרבי אומר תעזבו אותו, הוא עושה את זה בשביל עצמו, אלא דואגים שיהיה להם כדי ש... בסופו של דבר, תהיה להם פרנסה שיהיה להם מה לאכול. עכשיו, זאת לא דוגמה הלכתית קיצונית, כי באמת להתפלל עליהם זה דבר אחד, ורבי לא אמר שזה בסדר, הוא רק אמר תעזבו אותו בשקט, אבל זה שרבי אומר תעזבו אותו בשקט, הוא כאילו אומר, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? מה? ואני צריך להתפרנס. אז מה, עכשיו תגיד לו לא? עכשיו לכאורה, לא, אסור, דאורייתא, מה פתאום? ובכן, רבי לא חושב כך. והנה אומר, אומרת הגמרא בסנהדרין, כדי מכריז רבי ענאי, פוקו וזירעו בשביעית משום ארנונה. הוא כותב, הרב חיים דוד הלוי, פשוט מים חיים, לגבי ימינו, כותב כך, לכן נראה לי להציע הצעה המבוססת על דברי הגמרא בסנהדרין, שרבי ענאי הכריז צו וזירעו בשביעית משום ארנונה, ופירש רש"י, מס שגובה המלך מן התבואות, כך וכך קוראים מן השדה לשנה, ושביעית בזמן הזה דרבנן דבדלה קדושת הארץ. והתוספות שם הקשו, וכי משום ארנונה, התירו לחרוש ולזרוע שהוא איסור תורה. בסדר? מה? איזה מין דבר זה? ארנונה זה... מס, אוקיי. אז שלם. מה, אתה תעבור דאורייתא בגלל שיש לך בעיה כספית? ותרצו שני תירוצים. הראשון שמדובר בשביעית בזמן הזה שהוא מדרבנן. דברי דרבנן אפשר לעבור. השני, ועוד שמדובר משום פיקוח נפש, מפני שאין להם מה לפרוע, הם מתים בתפיסת המלך. כן, המלכים של פעם, אם לא אדם לא היה לו מה לקחת, אז היו ישר מכניסים אותו לכלא, ועד שלא היו מביאים את הכסף, היו מתים שם, והיו מתים שם כנראה מהר. וגם בירושלים יאמרו משום חיי נפש. וכולי 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 וכולי.
הברכה הזאת.
מה זה?
להביא לו פרנסתו.
ברווח?
ולא בביזוי, ולא כאילו, וכאילו יש, אז מהברכה אני מבין שיכול להיות שאלוקים מביא פרנסה באיסור. אם אתה צריך לבקש שיביא לך פרנסה בהיתר, כאילו, יש מציאות שהפרנסה מגיעה באיסור.
נכון.
כאילו, אני לא מכבד ברכה, זה ברכה של...
ברכת האורח.
ברכת הפרנסה אולי.
כן, זה ברחמנים של ספרדים.
כן, ברחמן, נכון. כן. בפרחי
הדבר זאת אומרים
את זה.
טוב, בהצעתנו דלהלן גם תשמע מצוות השביעית כתיקונה וכהלכתה לכל פרטיה ודקדוקיה בחלק בעלות ישראל, ותופקע הקדושה מחלק אחר של אדמות ישראל בגין חשש חיי נפש, כדברי רבי ענאי. וכולי וכולי וכולי. ערכתי פה בציטוט של הרב חיים דוד לוי, לא התכוונתי להביא את כל הציטוט, אבל בעצם הרב חיים דוד לוי אומר, יש מצבים שבהם אנחנו מתירים את ההלכה, והוא נאמן לשיטת התוספות, שזה מפני חיי נפש. אבל לפי רש"י,
לא באמת ממון אז.
לפי, נכון, אבל לפי רש"י, אני חוזר אל רש"י, רש"י לא סבר, לכאורה, שהם מתים בתפיסת המלך, זה תירוץ לתוספות. מה רש"י סובר? שבאמת, רבי ענאי, בוא נגיד שזה דרבנן, התיר להם לעבור על איסורי תורה בשמיטה, בגלל המציאות שהם היו. מה זה? איסורי דרבנן, איסורי תורה במצוות דרבנן.
גם היום יש ביטוח לאומי והוצאה
לפועל. רק שנייה. כלומר, יש כאן איזושהי אמירה שאומרת שאולי יש מקום שבו בסיכולי ממון אפשר להתיר לעבור על עבירות. בשמיטה זו דוגמה טובה. לפעמים הקונסטרוקציה של היתר מכירה היא קונסטרוקציה שיגיד הפוסק, אני לא הייתי רוצה לעשות את זה לכתחילה. אני לא הייתי מעדיף לפסוק ככה. זה לא דבר שמוצא חן בעיניי. אבל, מכיוון שעל כפות המאזניים עומד צורך החיים, הפרנסה והממון של העם היהודי או של מישהו מישראל, ואני לא נכנס כרגע לשאלת הפיקוח נפש הלאומי וכו', אז יכול להיות שהשיקולים שלי יהיו אחרים, אנחנו נראה עוד דוגמאות לזה בהמשך. אז זו דוגמה ככה שבאמת עלתה לי דוגמה ראשונה בראש, זה השמיטה, כן? אמרת משהו על ימינו, ביטוח לאומי?
לא, אמרתי גם, זה יכול להיות נכון גם היום, כאילו, שמה? אתה משלחו בביטוח לאומי, לא רוצה שיבוא הוצאה לפועל. יש את הדברים עליו. שאלה כאילו...
שאלה אם ההלכה תתיר לו לעבוד בשבת בגללה.
כן.
אוקיי. ככה אתה פוסק.
לא פוסק.
טוב.
אולי איסורי דרבנן, כן.
אולי לא לעבוד בשבת.
אנחנו נדבר גם על דאורייתא וגם על דרבנן, בעזרת השם בשעה.
לעבוד במקום לא כשר. כן, לעבוד במקום לא כשר.
למה זה מותר?
מותר, לא יודע.
לא, אני שואל, למה אתה רוצה, כאילו, מה... למה זה דוגמה טובה, כאילו, מה...
כי זה לא איסור דאורייתא.
אבל שיבוא במקום אחר, אתה אומר, אם אין לו...
אין לו.
אז אוקיי. עכשיו אתה שואל, האם בן אדם שאין לו אלטרנטיבה אחרת, אז... עוד שאלה מעניינת.
שואל לך, אתה פוסק,
כאילו. אני עכשיו, בוא נלמד את זה, הנה, יש לנו הזדמנות ללבן את השאלה הזאת, אחת ולתמיד. יש לנו מושג בהלכה של אדם בהול על ממונו, או אדם מעמיד עצמו על ממונו. למשל, אומרת המשנה בשבת בדף קוף י"ז, מצילים מזון שלוש סעודות. הראוי לאדם לאדם. אומרת הגמרא, מיכדה ביתר הקטרח נציל תפי. הרי הוא מציל ביתר כי הוא מעביר את זה לחצר וככה, ודברים שמותר לעשות אותם, אז מה הבעיה? שיוציא את כל האוכל שלו מהבית, מה הבעיה בכלל? מה קורה שם בבית?
שריפה.
שריפה. ומה אסור לעשות?
לחבות.
אסור לחבות. אז מצילים מזון שלוש סעודות, מה שראוי לאדם. אומרת הגמרא, אמר רבא, מתוך שהאדם בהול על ממונו, אישר יתלי עתי לכיבוי. כלומר, היחסים של האדם עם הממון שלו הם יחסים כאלו שעלולים
לגרום לזה שהוא יבוא לחבות.
לבלבל אותו קצת, הוא מסוגל לעשות דברים שהוא לא אמור לעשות. לא, תתיר לו רק שלוש סעודות. אם תגיד לו, תשמע, אתה יכול להוציא כמה שאתה יכול ויגיד, טוב, בוא נתחיל להוציא, תוציא, תחבא את האש. הוא ייכנס כאילו לאיזשהו סוג של אקסטזה סביב שאלת הממון. ככה אתה אומר לו, תקשיב, אנחנו מחמירים קצת יותר כדי לוודא שאתה לא עושה מה שאתה לא אמור לעשות. אבל יש גמרא שממנה עולים דברים הפוכים. למשל, הגמרא בשבת קופנון ג' אומרת, מתניתין, מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנוכרי. ואם אני מנוכרי, אם אני יכולה לחמור, הגיע לחצר החיצונה, נותן את הכלים הניטלים בשבת וכו' וכו' וכו'. אומרת הגמרא, מה איתה? מה שרו לרבנן, למיטב, כיסי לנוכרי. למה חכמים התירו לו לתת את הארנק שלו לנוכרי ולעזר בנוכרי? הרי אמירה לנוכרי זה איסור בדרבנן בשבת. אומרת הגמרא, קימלו לרבנן, דאין אדם עמיד עצמו על ממונו. היא לא שרית לי, עתי לעיתוי, 400 ברשות הרבים. כלומר, מה תגיד עכשיו לבן אדם? טוב, תשאיר את זה פה. אז מה הוא יגיד לך? נראה לך? ו? היא ככה. אז כדי שהוא...
אבל למה, מה הבעיה להביא לנוכרי?
איסור לרבן?
להביא כיסר לנוכרי?
כן. כן, אמירה לנוכרי בשבת זה שבות.
אה, בתוך שבת?
שבת, שבת, שבת. מי שהחשיך, מי שהחשיך, מי שהחשיך. קידש עליו היום, כן? פתאום הסתכל בשעון, אופס!
השקיעה.
הייתה השקיעה, כן? הייתה השקיעה.
מעבר לשקיעה.
מעבר לשקיעה, 13 דקות. לא. עכשיו מה? אז הוא מסתכל ימין השמאלה, פוגש איזה נוכרי ונותן לו את הכיס. אז איסור דרבנן. נו טוב, מה האלטרנטיבה? עכשיו, לכאורה מה האלטרנטיבה?
כי זה
ארנק כאילו? רגע, יש לי בארנק 15,000 שקל. שלום, בוקר טוב, פעם תצא מוקדם, או שלא תלך עם כזה סכום ביד, או שאני לא יודע מה תעשה, שבת. שבת. דילמה מהחיים. אדם נוסע ללידה, לא יצא לכם, אולי פעם אחת נסעתם ללידה, אבל היה נוסע ללידה בשבת עם אשתו. עכשיו, מה קורה עם האוטו? גמרת, מותר לנסוע בשבת, לידה, פשוט. הגעת לבית חולים, מה קורה עכשיו עם האוטו? מותר לך לחבות אותו, את המנוע?
אתה לוקח מראש, מפתח סגר ונועלת אותו מבחור.
מותר לך לחבות את המנוע? כן, למה? כי זה פיקוח נפש, כי הוא יכול להיכנס איזה ילד לאוטו ולנסוע איתו וכו'. אז אתה מוציא את המפתח. מותר לך לנעול את האוטו? מותר לך לנעול את האוטו?
יכול לבוא פורץ.
יכול לבוא פורץ לא מנוסה בנהיגה.
ואז בגלל שיהיה פורץ, השומר יירה בו.
זה להציל את החיים של הפורץ.
בקיצור, זה בעיה. עכשיו מה, אם אני לא אפעיל מה יקרה, יגנבו לי, ואם יגנבו לי, לא יהיה לי ביטוח, כי לא נעלתי. נכון? וזה המפתח הספר, זה לא עוזר. כידוע. זה עוזר.
אתה אומר לנוכרי שינה.
לא,
אתה אומר לנוכרי שינה?
כי זה לא עוזר. עכשיו,
עכשיו כפוסק, אתה שואל את עצמך, אם אני אגיד לאנשים שאסור להם, מה זה אומר? שהם לא ישימו עליי, ולכן עדיף שאני אגיד להם איזשהו פתרון, או...
אני חושב תכף שמכון צומת שיוציאו נעילת גרמה.
לא, אני חושב שאפשר לנעול מלכתחיל, למה שאי אפשר לנעול?
מה שאני רוצה להגיד, זה שמבחינת, מה שאנחנו רואים פה, בגברה בקוף נון ג' במי שהחשיך, זה שמבחינת חז"ל, מבחינת ההלכה, מה? העובדה שאדם לא מוכן לוותר על ממונו, היא שיקול בתוך המדיניות ההלכתית. אני לא מתכחש לנטייה האנושית הטבעית הזאת של אנשים לשמור על הכסף שלהם. אני לא אומר, לא, צריך לשבור את המידה הזאת. ההלכה היא מה שעומד בראש מעיינינו. הרי ברור לחלוטין שאם הייתם שואלים כל בן אדם, דתי בקטע האידיאולוגי שלו, ודאי וודאי דרשנים, מטיפנים, מחנכים ורבנים, מה יותר חשוב בחיים של הבן אדם? הכסף או לשמור תורה ומצוות? אז מה הייתה התשובה? ברור, תורה ומצוות. וזה עולה כסף. אז כסף, מה זה מה שחשוב בחיים? זה הנאות העולם הזה, זה זה זה. אבל כשזה מגיע להלכה, ההלכה לא אומרת את זה. או לא בקלות אומרת את זה, או לפעמים אומרת בדיוק אפילו. היא אומרת, זה כסף של יהודי? כאן עוד אין אמירה פוזיטיבית על זה שיש לו כסף. כאן יש אמירה לפחות שהיא אמירה שלוקחת בחשבון את העובדה... אני נכנע, או אני מביא בחשבון... כן, אני לוקח בחשבון את העובדה שיש למציאות חוקים משלה, ואני לא נלחם בהם חזיתית וכשההשלכה של זה תהיה, מה בסוף אכפת לי? שהיהודי לא יעבור עבירה יותר גדולה. אני בסוף רוצה שהיהודי יעבור עבירה יותר קטנה. אני מבין שהעובדה שהוא בעול על ממונו, או שהעובדה שהוא מעמיד עצמו על ממונו, היא עובדה. אני לא מתעלם ממנה. הכסף הוא חלק מהסיפור. אז אני או מחמיר עליו, או מקל עליו, כפוסק, או כרב, או כהגמרה, כדי ליצור את המצב הפחות חמור מבחינה הלכתית. זאת תובנה ראשונה. אני אומר, היא תובנה ניטרלית, כאילו, היא לא אומרת אמירה ערכית ביחס לזה שהקדוש ברוך הוא חשוב לו, שיהיה ליהודי כסף. היא רק אמירה שאומרת, הנתון הזה שאנשים מוטרדים מהשאלה של הכסף שלהם, המציאות הזאת, כמו שקרא לאוריאל, היא פקטור הלכתי. היא נתון שהלכה צריכה להתחשב, לא להתכחש אליו, לא למחוק אותו. א', אבל אנחנו נמצאים בתוך אזור יותר מורכב, והוא האזור של חס המקום. וכך אומרת התוספתא במסכת שבועות, בפרק א' הלכה ב', אמורים כל ישראל צריכים, לא יודע, להביא שני שעירים בכל יום. אלא שחס הכתוב על ממונם של ישראל. כלומר, באמת, באמת, כמות העבירות והצרכים של בני ישראל הייתה שכל יום אדם היה צריך להביא שני שעירים בכל יום, אלא שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, חס על ממוננו וויתר לנו. והנה עוד מקום. ולקח הוא ושכנו. מה? מה? פסח. התורה חס על ממונם של ישראל בארבעה מקומות. האחד, בכאן. כי מאחר שנותר עומד לשריפה, נכון, מה שנשאר מהפסח ונותר ממנו, באש תשרופו, לכך חסה עליו התורה תחילה ואמרה, ואם אמעט הבית מהיות מסה ולקח הוא ושכנו כדי שלא תפסיד ממונך. למה?
לא חייב להיות הפוך, אבל יש את המקומות שאומרים להימנע משריפת קודשי.
ש?
שאומרים שאסור להוביל למצב שתשרוף.
נכון, זו זווית אחרת. כאן יש איזושהי אמירה של לא רצינו שהבן אדם יפסיד כסף. אז אמרו, תעשה שותפות עם מישהו אחר וכל אחד ייתן 50%. אנחנו נדבר על הצד השני הזה שבוע הבא, עוד שבועיים. השני, חלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלו. כלומר, חלב של נבלה וטרפה, חלב, כן? אז אמנם אסור לאכול אותו, אבל אפשר להדליק איתו, אפשר לעשות איתו מלאכה, כי חס התורה על ממונם של ישראל. השלישי, שכתוב בנבלה, לגר אשר בישעריך תתננה ואכלה ומכור לנוכרי. הרביעי, בית המנוגה, שנאמר וציווה הכהן ופינו את הבית. למה צריך לפנות את הבית? לפי שאם יתקבסו הבגדים הצבועים, יהיו נפסדים ויסור צבעם. וכן כלי חרס, אם נטמעו, אין להם תקנה, אלא בשבירה. לפיכך חסה התורה ואמרה, ופינו את הבית. כן? כלומר, רבנו בכי מקבץ עבורנו את המקורות, את הדוגמאות השונים שבהם רואים שהתורה חסה על ממונם של ישראל. התורה עצמה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, שינה במרכאות, הוסיף הלכה כדי ש...
לחסוך.
לשמור על הכסף של היהודים.
יש בעיה אמונית קשה, כאילו.
מה זה?
יש שם בעיה אמונית קשה.
למי יש בעיה אמונית קשה? לאמונה
הזאת. הפרנסה, ממי הפרנסה? לאלוקים. אז כאילו, היית כזה אלוף. אז יאללה, צדר, כאילו, אמרה לאלוקים, טוב, אז סוף את הבית, וגם צדר כסף אם מגיע לו, כאילו, מה, למה המשחק הזה? וכאילו, אז מה שכאילו אני עכשיו דרש משפט שני להגיד זה ש... נכון, אבל גם התורה הכירה בזה שהפסיכולוגיה של האדם לא באמת מגיעה לאמונה האמיתית של אלוקים, כלומר, כאילו אלוקים, כאילו התורה, אלוקים לא יודע מה להגיד, אבל מצד אחד, יש לזה אמונה אידיאלית. מצד שני, ההלכה היא לא אידיאלית. ההלכה לא מצייר, ההלכה לא נועדה למצב, כאילו, היא לאו דווקא משקפת אמונות אידיאליות. היא לא משקפת אותה מההלכה. כי כאילו ההלכה, כמו אתה אומר, היא מכירה באדם בעול על ממונו. מה, כאילו, אדם צריך להיות בעול על ממונו? לא, גם יכול להיות שיש אדם שלא בעול על ממונו. ויכול להיות שזה משתנה בין האנשים.
אוקיי.
וכאילו, אז... זה פתאום מעצב לי אבל את כל ההלכה בפרספקטיבה מאוד סובייקטיבית. כי מה אני אומר בעצם? ההלכה מותאמת למקום אמוני מסוים.
אוקיי.
והמקום אמוני משתנה.
הנחת פה שתי הנחות, בוא רגע נתחיל מהשנייה. ההנחה השנייה שלך אומרת שההלכה מותאמת, אמרת למקום האמוני, אני אומר למצבו של האדם, התודעתי, הפסיכולוגי, האנושי, וזה בעצם החלק בשנה שעל זה אנחנו מדברים. אני רק מזכיר, דיברנו על ההלכה מהשמיים, דיברנו על ההלכה והשכל, ואחרי זה דיברנו על ההלכה והמציאות. התחלנו לדבר על המנהג. כלומר, ההלכה, וזה חוזר על מה שאמר אוריאל במילים טיפה שונה קודם, ההלכה, במובן הזה, איך אמרת?
נכנעת.
אז אני לא אגיד אם נכנעת, אני אגיד מתחשבת, אבל ההלכה מתחשבת בעובדה שהאדם הוא אדם. ואין דוגמה יותר טובה מאשר שטיפת תואר. לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שהאדם ייקח שטיפת תואר, אבל הוא יודע שזה קיים, והוא אומר, אוקיי, בסדר, אז תעשה ככה וככה וככה. אבל ההנחה שזה חלק מהחיים של האדם, ושהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ככה, ההלכה מקבלת את זה. וההלכה הופכת להיות במובן הזה לא הלכה שמימית, אלא הלכה ארצית. וזה אחד הדברים...
אל תלמד אמונה מההלכה, כאילו.
לא.
אל תלמד אמונה מההלכה. היא לא תביא אותך, היא לא תביא אותך קדימה, כי היא מדברת לאיפה שאתה נמצא.
אוקיי, אני אתן את הדוגמה שרציתי לתת, ואחר כך נדבר על מה שאמרת. יש מחלוקת פיקנטית מאוד, יש הרבה מחלוקות פיקנטיות, בין בית הלל לבין בית שמאי, נכון? מחלוקות רבות, בין בית הלל לבית שמאי, אחת המחלוקות הפיקנטיות ביותר זה מי שהתפלל בראש המגדל ולא התפלל. מי שאכל בראש המגדל ושכח לברך. בית שמאי אומרים?
אחזור
ויברך. ובית הלל אומרים? יברך במקום שנזכר. בסדר? אמרו להם בית שמאי לבית הלל, אם הוא היה שוכח את הארנק שלו למעלה, הוא היה חוזר או לא היה חוזר? נכון? אדם היה ברמת גן, לקח אוטובוס, נסע והגיע לבאר שבע. אוש, שכחתי את הארנק. מה הוא עושה עכשיו? בוא נגיד שאין לו, בוא נגיד שאין לו דודים, אין לו אנשים שיכולים להביא לו, זה נשאר באיזה בסיס, הוא צריך את זה. כן, מתקשר, אין וכולי, עולה על אוטובוס, נוסע חזרה לקחת. עזוב את הארנק, את הפלאפון. חוזר לקחת אותו, ומהר. אומרים בת שמאי, אם הארנק חשוב לך, לא יעלה על הדעת שברכת המזון דאורייתא תהיה פחות חשובה ליהודי מהארנק שלו. תעלה מיד לזה ותביא אותו. מה התשובה של בית הלל? היא לא כתובה, אבל בוא נגיד אותה רגע. לא.
הברכיים.
אבל אם היה לך ארנק, היית הולך?
כן.
מה התשובה של בית הלל? כן. וברכה? לא. נקודה. כלומר...
זה כתוב שזה כאילו...
זה ה-understatement, זה מה שכתוב, זה מה שבית הלל אומרים. בית הלל אומרים, סליחה, אדם מתחתן עם אישה, כיצד מרקדים לפני הקלה, בית שמאי אומרים, קלה כמו שהיא, תגיד את האמת, כמו שהיא. מה, לא...
בית הלל אומרים,
בית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. קלה נאה וחסודה. אמרו לבית הלל לבית שמאי, לדבריכם, אדם לקח מקח מן השוק, יגננו בעיניו או ישבחנו בעיניו. אמרו לבית שמאי, כתוב מהדבר מזר שקר תרחק. כאילו בית שמאי מציגים איזשהו רף שהוא אומר, יש אמת, יש אמונה, יש אידיאלים, ושם צריך להיות. ולתן איזה כיבוי קטן למזגן, מה אתם אומרים?
כיבוי גדול.
כיבוי גדול. קידוש הרבה. תגיד לנוכרי לא נשבור פה, בתוך שבן אדם בעול על...
בעול על ממונו, אז גם זה...
בחי, לא בגלל זה.
בגלל בעול על ממונו.
יש דעה שבאמת הפעלת משהו בשבת זה בסופי שאתה לא ניחה לה, כי לא ניחה לו שהחשמל יעבוד, כי הוא יפסיד כסף, זה מקרר. בקיצור, התודעה בית שמאית היא תודעה שאומרת, מה זה ההתפשרות הזאת? תגיד מה ההלכה אומרת. אגב, לא רק בשאלות ממוניות. גם בשאלות שאלה, צריך לדבר עליהן גם כן, שלפעמים אתה לא אומר את כל ההלכה בפנים, כי לא בטוח שיקשיבו לך, ויכול להיות שזה ייצור איזשהו סוג של אנטיגוניזם, וזה לא הזמן הנכון, אז אתה לפעמים לא אומר הכל. זאת אומרת, אתה לא אומר הכל, תגיד את ההלכה, זאת האמת, מה בשביל מה אתה רב? תגיד את האמת, תגיד את ההלכה. ובאים בית הלל, ובאה ההלכה, לדעתי, באה התורה, באה הקדוש ברוך הוא, ואומר, תקשיב, אני, יש לי עניין, או לקבל אותך כמו שאתה במצב הלא מאמין שלך בי, זה אפשרות אחת לנסח את זה, או אני, יש לי עניין שאתה תחיה בעולם הזה ושיהיה לך בסדר מבחינה ממונית, ואני לא רוצה לקחת לך יותר מדי. לא רוצה. אני יכול להביא לך אחר כך בכל מיני ניסים ונפלות. אני לא רוצה את ניסים ונפלות, אני רוצה שתחיה בעולם באופן טבעי, ושההלכה תקביל אותך, ושההלכה תעלה לך כסף, אבל לא כל כך הרבה. חשוב לי שיהיה לך. לא, אי אפשר להגיד דבר כזה. הקדוש ברוך הוא מוכן לוותר על כל מיני דברים לפעמים, כי חשוב לו שנרגיש טוב. מה חשוב לו באמת, באמת, באמת? מה רצון השם יתברך בסוף? בוא נחזור אל חול המועד. שיהודים יהיו שמחים. זה מה שהוא רוצה.
אז לדוגמה, בסוגיה של נישואים חד מיניים.
כן.
אז
רוב האנשים, אם תשאל בן אדם, הוא יגיד לך שכאילו, אוקיי, זה כאילו גם, זה מחלה, זה לא משנה, זה משהו אצלהם, אבל כאילו שיתמודדו. אז בעצם פה, אבל אתה רואה שההלכה פה לא אומרת שיתמודדו, אתה רואה פה על ההורמון כאילו שהם, כאילו שאת אומרת, לא, אנחנו לא ניתן לו להתמודד, כי אנחנו יודעים שהוא לא יצליח.
נכון, זה סוגיות שונות כמובן, ואני כאילו מרגיש כאילו שלהיכנס עכשיו לסוגיה של...
זה,
אז בוא, המילה ניסויים בכלל היא מילה מורכבת בהקשר הזה, אבל... בוא ננסח את זה ככה, אני אגיד רגע משפט בהקשר רחב יותר. התגובה הזאת של ההלכה שאומרת, אני מבינה, מכירה בזה שהאדם, שלא כל בני האדם, או שאי אפשר להציב כסטנדרט את הנחת המוצא, שההלכה תגבור על כל קושי בחיים של האדם, הדבר הזה נכון לא רק בדיני ממונות. וזה אני מסכים. עכשיו, מתי משתמשים בו ומתי לא משתמשים בו, מתי מתגמשים ומתי לא מתגמשים, מתי אומרים יקוב הדין אתר ומתי לא, זה מסוג השאלות שאני יכול להביא לו על זה פעם שיעור ולהראות לכם שאי אפשר לתת תשובה לשאלה הזאת. אין פה כללים במובן הזה שזה חלק מה... בסופו של דבר, מה שאנחנו יוצרים בכל השנה, בכל השיעור הזה, זה להראות מוקדים שונים שבסופו של דבר הפוסק מסתובב באזור שלהם. כן, כמו מרכזי כובד מגנטיים כאלו, כוחות משיכה. יש לו כוח משיכה אחד של ההלכה מן השמיים, יש לו כוח משיכה אחד של השכל, ויש לו כוח משיכה אחד של המנהג, יש לו כוח משיכה אחד של המציאות המדעית, ויש לו כוח משיכה אחד של ה... הוא גם מתחשב, לא נכנע, אבל הוא גם מתחשב בזה. עכשיו, לפעמים הוא מתחשב בזה, והוא אומר על רקע זה, תשימו לב, אני צריך להחמיר יותר. כלומר, מכיוון שמדובר כאן בדור פרוץ, ובדור מלא זימה, ובדור מלא ככה וככה, אז צריך להקשיח את הלכות איחוד. לפעמים זאת התגובה. כלומר, אני מבין שההלכה היא לא הלכה למלאכים, היא הלכה לבני אדם, וכיוון שהיא הלכה לבני אדם, אז לפעמים היא מקלה, כי הם בני אדם, לא ניתנה תורה למלאכי השרת, מה אתה רוצה? ולפעמים אומרים, רגע, זה בני אדם, בוא נשים להם גבול פה, אחרת הם לא יעמדו בזה, למרות שתיאורטית מלאכים היו יכולים להגיע עד לכאן ולא לעשות שום דבר. אז אני לא בטוח סביב שאלת האחד מיניים, אתה מבין מה אני אומר?
כן, זה לא עקרוני לזה.
כן, לא, אז אני אומר,
אני... אין אפילו, אין מקום להשיח כזה, אתה...
אני לא בטוח.
כל הדת וכאילו, בכלל ישר כאילו עושים את זה כאילו, שזה שיש לו איזה רצון כזה, בכלל זה דבר נורא. ופה אתה רואה שזה דוגמה רצון המומני שכאילו, גם, לא אפילו לא נסים להתמודד עם זה ישר כאילו.
אז גם פה אני אומר, יש הבדל בין ממון שהוא כאילו דבר ניטרלי, לא דבר רע. לבין דבר שיכול להיות מוגדר כדבר לא בסדר או עבירה, אבל אתה צודק
ש... בטוח שלנו תלוי בהיקף של הדבר.
מה זה?
תלוי בהיקף של הדבר.
מה זאת אומרת?
כי בסוף אם היה לך, לא יודע, את העניין של החד מיניות הזאת, בהיקף מאוד גדול, בהיקף של 60%, אז היית אומר דברים אחרים.
אוקיי, אני לא נמצא במקום הזה, אז אני לא רוצה להתבטא.
וממון זה משהו שהוא בהיקף רחב, כי...
100%.
כן, כאילו, זה חלק
מה... יכול להיות שזה קשור למציאות.
וככה ההלכה כאילו גם עובדת, נראה לי, כאילו, על עניין ה... אוקיי, מה זה גדולה של הציבור, יכול, מה זה ציבור? זה עניין של... כאילו...
טוב, בואו...
כן, כאילו, כל עוד זה...
זה מגמיש משהו.
אתה מנסה ליצור משהו.
לא, אבל זה לא שרוב האוכלוסייה, כאילו, אנשים שפשוט מגדירים את זה מחוץ לקו של ההלכה.
כן, דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים, שהציבור שאליו אנחנו מתייחסים הוא הציבור שבמשחק, כאילו, שמגדיר את עצמו חלק במשחק. ואם הציבור הדתי יפסיק לעשות משהו, אגב, הציבור הדתי מפסיק לעשות מדי פעם כל מיני דברים, בלי שמישהו מחליט, אבל זה פשוט קורה, אז זה יקרה. למשל, נפלתי דוגמאות רבות, מה?
דיברתי על 60%
מהאוכלוסייה. אז לא אוכלוסייה, כן. אני חושב שאני מתכוון 60% מהאוכלוסייה...
כן, לא, מה, זה כמו...
צורכניה דתית.
אומרים שקוראים תורה בשני חמישי, מגיעים לכפרים, לא יודע. ואם היה מצב ש... ואם יש שני אנשים שמגיעים לכפר ביום שלישי ולא בשני וחמישי, אז להתחיל כאילו, להתחיל לעשות משהו אחר, אז כנראה שלא. אם פתאום באמת חצי מהאנשים מגיעים ביום שלישי, אז...
יכול להיות שהיה קורה משהו.
אז היה קורה משהו. היה קורה שם משהו כנראה, כאילו זה... אתה רוצה לקבוע, לא, כאילו...
אז כאילו אתה אומר, אם אתם פחות אנשים, כאילו, יש פחות התמודדות מצויה כזאת, אז ההתמודדות שלכם תהיה יותר קשה, כי אנחנו פשוט אף אחד לא יתגמש בגלל שאתם פחות כמותית.
אני חושב שזה, ברור שזה עניין כמותי. בסוף הדבר ההלכה מנסה לאחד כמה אנשים ביחד ללכת לאיזה כיוון מסוים. עכשיו, העגלה לא יכולה להיות על... אם יבואו שני אנשים, כאילו, וינופפו ב... זה עניין כמותי כאילו, אין ספק, מה, 60, אם 60% ממי שבזה היה, היה כזה, אז היה, היה אמרות אחרות, אין מה לעשות, היה אמרות אחרות כאילו.
שאלה אם אתה מתייחס לתופעה או למציאות. כאילו...
אני, כן, אנחנו הולכים קצת לאזורים אחרים, אבל אני מסכים שיש לכמות השפעה, ראינו את זה גם בגמרות באופן ישיר, שיש גזרה שהציבור לא יכולים לעמוד בה, או מה שקיבל על עצמה כל האומה או משהו כזה. יש לדברים הללו משקל. יש דברים, אני אומר, שאפילו ההלכה לא צריכה להיות במקום שבו היא צריכה להתיר או לאסור, אלא הדברים כבר קורים. אתה כאילו מאחר את העגלה הרבה פעמים, כשאתה שואל את עצמך, מה הפוסק אומר? מה הפוסק אומר? מי שואל אותו כבר בהרבה, הרבה מאוד מהמקרים? ואז אחרי שהדברים קורים, אז הפסיקה אומרת, אוקיי, בואו נתייחס לדבר הזה ונגיד ככה וככה. ויש מצבים שבהם זה כאילו... מסתכל, אתה אומר, אוקיי, זה היה ואיננו. נסיעות לחו"ל, בסדר? לקחת את זה כדוגמה. אסור לצאת מהארץ לחוץ לארץ. מבחינה הלכתית. כך כתוב. חוץ משלושה דברים. עשית אישה, בסדר, אוקיי. עכשיו מה? בוא נתקדם. יש נתון. עכשיו, זה אומר שזה הופך את זה למותר? יש כמה אסטרטגיות. אסטרטגיה אחת הלכתית תגיד, בוא נבנה את המבנה ההלכתי ונראה מה אומרת ההלכה, ונגלה שבעצם היום זה מותר כי המטוסים מחזירים אותך מהר, ובעצם זה מותר כי זה לראות את יפי העולם הזה מצווה, בעצם זה מותר כי זה לרפואה, וזה בעצם מותר כי זה...
אבל זה סוג של פוסט, זה לא יורים...
בסדר, זה אפשרות אחרת. אפשרות אחרת היא להגיד, לא, זה אסור! והשרידים אשר השם קורא שומרים על עצמם והם חרדים לדבר השם והם לא נוסעים בחול, אלא אם כן יש להם איזה שיקול. ובהרבה מובנים זה קרב מאסף כאילו, זה נגמר.
כן, בסוף כאילו הוא לא יודע, אנשים נוסעים בחול.
עובדה, נגמר.
זה דוגמה, אנשים נוסעים בחול, ו-70% מהאוכלוסייה טסה לחול לחופשה זוגית בברצלונה.
כן, רק כשהיא טסה לחול לחופשה זוגית בברצלונה, בדרך כלל בלי תודעת חטא.
נכון?
גם...
ואני חושב שזה מה שמשנה, כאילו
לא,
זה...
לא, גם יש אחוזים מאוד גבוהים של אנשים שצופים בפורנוגרפיה, אגדתיים, אבל הם עושים את זה עם תודעת חטא, זה לא הופך את זה לבסדר.
נכון.
יש דברים שנעשים בלי תודעת חטא, ועובדה שהם נעשים בלי תודעת חטא, אומרים שהם... זה, באמת, זה בסופו של דבר, זה... זה...
איך להתמודדה עם זה, כאילו...
אבל אנחנו רק בהתחלה. אומרת הגמרא בחולין. ההוא נקב דסתמה חלב תמה, דעת הלקמי דרבה. אמר רבה, למה הניחו שלה? חדה, דאמר רב שיש את חלב תמי, חלב תמי נמי סותם. לא חשוב כל הדיון הזה. ועוד, התורה חסה על ממונם של ישראל. כלומר, זה שיקום, מה עכשיו נתחיל לחשוש, לאסור, התורה חסה. אמר לרב פאפה לרבה, רב, ואיסור הדאורייתא. ואת אמרת, התורה חסה על ממונם של ישראל, רב פאפה מזדעזע. אמר לו, סליחה, רב אומר במפורש דבר אחר. יש איסור תורה של מפורש של מה שהוא אומר. ואתה משתמש, מנפנף לי בקלף הזה של התורה חסה לממונם של ישראל, אבל רב השתמש בקלף הזה של הממונם חסה, התורה חסה לממונם של ישראל. אומר המאירי, כל שבא הוראה לפני חכם, ואפשר לו להתיר ברווח בלא מחלוקת מי שראוי לסמוך עליו, אין ראוי לו להתחסד ולחזר אחר החומרות יותר מדי. אלא יחוס על ממונם של ישראל, שאף התורה חסה על ממונם של ישראל, וכולי וכולי וכולי. וכולי וכולי וכולי. כלומר, אדוני הרב, מגיעה אליך שאלה הלכתית, אתה יכול להתיר אותה ברווח, אתה יכול גם להחמיר. אל תחמיר, אל תחמיר. תלמד מה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חס על ממונם של ישראל, תחוס על ממונם של ישראל. וכאן מופיע המקור האהוב עליי ביותר בהקשר הזה, והוא מתוך ספר חסידים. וכך כותב רבי יהודה החסיד. ולמה רמזה כתוב בסתם, ואתה פה עמוד עמדי? ולמה דיברה התורה בקיצור ובסתם, כגון גזרות שוות, כגון בכאן, מפני שמקרה אחד יוצא לכמה טעמים? כן, מה הוא שואל? למה התורה לא מוסיפה דברי פרשנות שתסביר לנו למה היא מתכוונת? למה צריך ללמוד את הדברים? וכאן לוח עומר בגזרה שווה, תגידו את הדברים מפורש בתורה, בלי רמזים. תשובה, מפני שמקרה אחד יוצא לכמה טעמים, ואילו נאמר בפירוש, לא היינו יודעים טעם אחר. ואילו היה מפרש כל דיבור ודיבור, היה צריך להרבות קלפים. כלומר, ספר התורה היה כבר נהיה ענק. הוא כתיב, כי לא יחדל לביון. והתורה חסה על ממונם של ישראל. ואין יכולים לקנות כולם קלפים. וגם אין כולם יודעים לכתוב. ולא היה כותב בכמה ימים, ועוד אדם עושה במלאכתו, נמצא תורה בתלה. כלומר, אם התורה הייתה כל כך גדולה, יש הרבה הרבה, הרבה טעמים, אבל אחד הטעמים, זה היה מאוד יקר. והתורה חסה על ממונם של ישראל. אז היא קצרה בדברים, כדי לא...
נבחר להיסטוריה, הוא מוכיח את הטעות.
מבחן ההיסטוריה מוכיח שברגע שהתורה שבעל פה הפכה לתורה שבכתב, אז כן, אבל לפחות לא צריך לעשות את זה בקלף, אז זה לא כזה יקר. ספר תורה היום זה 100,000 שקל, אני יודע כמה. היום אתה יכול לקנות ספרייה תורנית לפרויקט השו"ת, ב-2,000 שקל נגמר הסיפור. ומבחן ההיסטוריה המותקנת. היפרו בוקס וזה, אתה לא צריך שקל, רק אינטרנט. נכון?
רק לבזק.
כן,
יש וי-פיים.
יש וי-פיים. כלומר, מה שבעצם הספר חזין, זה בהתחלה נראה משעשע, אבל הוא אומר את זה נראה לי ברצינות. הוא אומר, התורה חסה לממנם של ישראל, ולכן היא מוכנה לא להגיד דברים. תחשבו איזה מחיר במרכאות הקדוש ברוך הוא משלם, שאנשים צריכים להתחיל לדרוש דרשות, צודקים, לא צודקים, יודעים, לא יודעים, מחלוקת, בלגן, ולא יודעים, אי הבנה, וגזרה שווה, בשביל שספר תורה לא יעלה מיליון. והנה תשובה של הבח. בערב סוכות קנו ענבים יבשים שקוראים רוזינים גדולים וקטנים ושמים בעופות וגם בפלדים. אחר כך נבדקו הרוזיני הנשארים כדרך שבודק אותם בחום היום ובחום האש ומצאו בהם תולעים שקוראים מלווין ומקצת העיסות נאפו בתנור מקצתן עדיין לא נאפו מהדינה. בסדר, שאלה הלכת היא ברורה, נכון?
בשר בתוך צימוקים?
צימוקים בתוך בשר. יש תולעים בתוך הצימוקים. עכשיו, מה קורה עם מה שכבר נאפה? תשובה. הן אמת שבימי חורפי, כלומר... הייתי צעיר. לא דקדקתי באלה ו... אסרתי הכל. וכן שמעתי וראיתי מהרבה גדולים שאוסרים. ואף על פי שההפסד מרובה וגם צורך יום טוב, שהייתי צעיר, הייתה לי אצבע קלה על ההדק, הייתי אומר, מה? תולעים? עשו. אכן, אתה שמתי על ליבי מאמרם זל, התורה חסה על ממונם של ישראל. ואם באו להחמיר לעצמם, אבל לאחרים אין ראוי להחמיר שלא מן הדין וללך בחושך. והנה ההכרח הביאני להאריך כדי לברר החילוקים שנפלו בדין זה, ומתוכן התברר שאלתנו. כלומר, הוא לא אומר, התורה חסה על ממונם של ישראל ולכן מותר, אלא הוא הולך לעבוד.
יש לו מתח כאילו.
עכשיו הוא הולך לעבוד. לא, זה לא מתח, הוא מציב מטרה. הוא אומר, כשהייתי צעיר לא הייתי נכנס לזה בכלל. הייתי אומר, תולעים, ואסור. אחר כך אומר, הבנתי שהתורה חסה על ממונם של ישראל. הבנתי שהחכם אסור לו להיות עם אצבע קלה על ההדק, והוא צריך לעשות מה שהוא יכול כדי להתיר. ועכשיו אני הולך לעבוד. ולמצוא מפה ומשם ומשם ומפה ולשכנע
אותך. בסוף מתיר?
ודאי. ודאי. והנה שהוא תחוות יאיר. יש לכם סיפורים. מעשה שהיה. ראובן שיהה בביתו חמץ גמור על ידי שכחה. ולא מחרו לנוכרי. ולאחר הפסח החליף החמץ בסוס עם נוכרי. ונודע הדבר למורה צדק. והתראה בראובן שלא ימכור הסוס ולא יענה בו עד שהוא יעיין בדינו. כדאי מה לעשות? וראובן... ביות שממונו היה חביב עליו, חשש להפסד מרובה, והלך בשעת נפשו, נפש החטאת, ומחר הסוס לנוכרי, ולקח המעות לכיסו, זהו טורף השאלה. כלומר, הבן אדם ידע שהסוס הזה נמצא עכשיו בדיון, מלפני שיגידו לו שאסור, והוא יפסיד את כל הכסף, הוא הלך ומחר אותו, וימיר את זה בכסף. מה אתם אומרים? ומעלת כבוד תורתו, כל יקר ראו עיניו, ראייה שכלית וחושית, סוגיית השס בנדרים, פרק עמד יחולין, בעבודי זרה, מוקמות משוותיהם. אך ורק כל פניותיו, הוא פונה לצד האוסרים. כלומר, כל המקורות שהבאת בשאלה שלך, נוטים לצד אחד. חילופי חמץ לדידי משום כנסה, וכמעט העלים עיניו מן כוח המתירים, אפילו לדידי. כלומר, יש כאלה שהם מתירים, אבל אתה בתשובה שלך התעלמת מהם. וטמאני, הלא גם המתירים הם הגדולי עמודי הגולה וההוראה, הרבנים הגדולים, הרמב״ם והרמב״ם. גם מדברי הרשב"א נראה שדתו לכולם. ועל פי הדברים האלה, היה נראה לי שהמקל בחליפי חמץ, אפילו לדידי לא הפסיד. על כן זחלתי ועירה לאורות להיתר. כלומר, יש שם כל מיני דעות מסובכות, לכן קשה לי להתיר מכל מקום. באשר שהתורה חסה על ממונם של ישראל, ונידון דידנו דבר של דבריהם, צידדתי צדדי היתר אפילו לקנת המחמירים בשערי איסורי הנאה בחליפיהן. יש לומר בנידון דידן שכבר ביטל החמץ, הוא לא שייך בין יומו ובין יומו, בן יראה ובן ימצא לו, כנסו רבנן וכו' 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 וכו'. כלומר, תקשיב, אתה הלכת בשאלה שלך וראית רק צד אחד, ולא הסתכלת על צד אחר. ואני, בגלל שהתורה חסה במעולם של ישראל, אני הולך להעצים את הצד של היתר. הרב עובדיה כותב באחת התשובות שלו, על הביטוי, הלכה חמורך טרפון, שרבי טרפון אומר על עצמו, שמי שההלכה חמורך, מי שההלכה שלו מחמירה, טרפון, הוא יוצר טרפות יותר, כאילו, הוא מפסיד, כאילו, הוא מביא על זה ביקורת, כאילו, על מי שנוטה להחמיר. יש לו תשובות רבות. תשובות רבות שמהם עולה שהעיקרון הזה של התורה שחסה על ממונם של ישראל, הוא עיקרון שמכניס את הדיין אל השאלה, את הפוסק אל השאלה, את ההלכה אל השאלה, לא בידיים נקיות במובן הזה שהוא לא בודק מה נראה מההלכה, אלא יש לו מוטיבציה, בסופו של דבר, לחוס על ממונם של ישראל. בין אם כי הוא מבין וחושש שכתוצאה מהלכה חמורה מדי, האדם לא יקשיב להלכה וכו', ובין אם הוא כעיקרון, כמו שאני אמרתי, יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודי לא ינזק יותר מדי מהתורה שלו. אוהב אותנו. אחד הנושאים הטעונים ביותר שלפתח אותם זה...
אני חושב על זה שכאילו ההלכה היא... כאילו, יש משהו ש... אתה אומר, במיוחד על ממון, שכאילו, אנחנו הכי מאמינים בעולם ש... מי שאחראי על הממון זה אלוקים, ואלוקים מביא את הפרנסה וזה... ההלכה היא לא של אלוקים.
כן, זה גם שם.
כאילו, פשוט להגיד, ההלכה היא לא של אלוקים, כאילו. מי שקובע את ההלכה זה חכמים, ואלוקים לא עובד אצל חכמים. כאילו, באיזשהו מקום, זה שם, סבבה, ההלכה היא לא אלוקים.
מה שבעצם אתה משאיר כרגע מחוץ לתמונה, זה דבר שאני אצטרך לדבר עליו, זה מה שנקרא בגמרא מסכת תרומות בירושלמי, משנת חסידים, נכון? שם בירושלמי יש סיפור על אולה בר קושב, שהיה איזשהו... סיפור שהגויים אמרו, תנו לנו איזה מישהו, ואם לא תיתנו אותו, אנחנו נהרוג את כולכם. והלכה במשנה אומרת, שאם זה נתנו שם מסוים, והוא חייב למלכות, נתנו אותו. ואז רבי יהושע בן לוי, שהיה מעורב בדבר הזה, אליהו הנביא, שהיה רגיל להיפגש איתו על בסיס קבוע, לא נגלה אליו איזה זמן. ואז הוא שאל אותו, למה אתה לא נגלה אליי? אז הוא אמר לו, אני לא נגלה למוסרים. אתה מסר את היהודי למלכות. אז הוא אמר לו, ולאו משנה איזו? נכון? ענה לו אליהו, וכי משנת חסידים מזו? אני יודע שזאת ההלכה, אז מה? בסדר, זה אני אומר לך, ניב. כאילו, ההלכה אומרת משהו אחד, והקדוש ברוך הוא היה רוצה אולי שבמקום חסידי, מחמירי, סגפני, פרוש, אחר, יהודי יחיה בספירה אחרת ולא יהיה מסוגל לעשות דברים, גם אם הם מותרים מבחינה הלכתית. אגב, אני יכול להגיד... ודאי. אני יכול להגיד שיש דברים שמבחינה הלכתית אפשר להתיר אותם, אבל... אני מרגיש כלפיהם שאני לא יכול לעשות אותם. כאילו, יש דברים
שאני... כדורגל בשבת.
מה זה?
כדורגל בשבת.
יותר קשה להתיר, אני לא יודע, אבל יש דברים שכאילו, בקונסטרוקציה הלכתית הפשוטה, אתה יכול לעשות איזה חשבון כזה ו...
לד, היה לנו את הדיבור הזה על לד, נורות לד, הוא אמר שזה, הוא אמר כאילו... מה, אתה רוצה שיתחילו להדליק נורות לד בשבת?
מה, עם רבושר וייס?
כן. כאילו, זה מה... אתה מחריב כאן הכל, כאילו. עכשיו בוא, אתה רוצה שנזכר לך גם למה אסור הלכתית? בוא.
כן, אבל אני אומר, גם אפילו נגיד בדברים שבערב פסח, יש דברים שאפשר למצוא עליהם יותר, למכור אותם וככה. אני, יש דברים שאני אומר, לא רוצה למצוא עליהם יותר להתיר אותם, אני רוצה לסרוף אותם, לזרוק אותם, כאילו, ללכת אל ההלכה לכתחיל. למרות שאני יכול למצוא קונסטרוקציה הלכתית ולחוס על הממון שלי.
פרוסבול.
מה זה?
פרוסבול.
פרוסבול אין לנו היום חס, פרוסבול זה ודאי חס הלל על העניים, כן, זה פשוט. טוב, הנושא הבא, תת נושא של הדבר הזה, נעשה אותו בקצרה, זה הנושא של הפסד מרובה והפסד מועט. הוא נושא שהוא ים שאין לו סוף, אם רוצים להיכנס אליו, אלא נפתח אותו בפני עצמו באיזושהי פעם. זה רק קשור כאילו לשאלת מה זה הפסד מרובה ומה זה הפסד מועט. אז בואו נראה, כן, התשובות האלה גם קצת מלמדות אתכם על חיי היהודים בימי הביניים, ופה זה במאה ה-19. רד"ץ הופמן, שו"ת מלמד להועיל. בדק לנו הרב הגאון רבי יעקב הכהן, אב בית דין דקק קטוביץ', בעניין דבר השוחטים. אשר חדשים מקרוב באו, אם רואים איזו ראותה בריאה שצריכה בדיקה על ידי נפיחה, חותכין אותו חלק אשר בו הראותה אונה או אומה יחידית, ובודקין אותה על ידי שפורפרת, ושאר חלק הרע, הן בודקים אליה במרית עין, אבל אין הופכין אותו. ועושים כאן כדי להציל הריאה מאבדון, מפני שעל פי חוקי הממשלה, כל ריאה לאחר נפיחה לא תאחל לכלב תשליחון אותה. ויש בזה שתי ספקות, אחד אם מותר לנפוח רק חלק מן הריאה ולהעמיד השאר על חזקתו מאחר שנראה ראות הבא, ועוד אם קשה לבדוק באונה יחידית על ידי נפיחה, עכשיו זה בדיקה מעל יד כאן לשם. גם מי שלא מצוי במושגים הלכתיים לא נורא, זה רק הקונסטרוקציה. והנה אפילו יאבין לרב השואל סברתו דהן להתיר בדיקה בחתוכה אלא בדיעבד. כן, השואל אמר, זה יהיה מותר רק בדיעבד. מכל מקום, כיוון דין, נבחין הנראה, נצטרך לאבד כל הראה, לפי תקנות המדינה, אז ודאי כדיעבד דמי. והגע בעצמך, אם יקנה אדם ראה וימצא בשאלה שצריך נפיחה, ויכול להציל הראה על ידי שינפח רק האונה, אך היא נאמר, תשליך הראה לכלב כי לכתחיל אסור לנפוח אונה יחידית, ולא הוא מפסיד כל מקחו. ובוודאי כדיעבד דמי. ומעטעת ומשום דקנה עוד הרבה בשר עם הראה, נכריכנו להשליך הראה ונאמר, מילת הזאת רטאי? כן, הוא עושה תרגיל מאוד מעניין. אם אדם יקנה ראה, אז מה תגיד לו?
תבדוק
בטח, למה אחרת הוא מפסיד את כל הראה. אוקיי, עכשיו מסביב לראה יש פרה. אז עכשיו זה כן בסדר להגיד שהוא יזרוק את כל הראה? אין אמת שמצינו הרבה פעמים די יש חילוק בין הפסד מרובה להפסד מועט. די בהפסד מרובה סומכים על המקלין, מה שאין כן בהפסד מועט. אבל איך זה בדיעבד מותר בפשטות? אפילו בהפסד מועט מותר בדיעבד. דרך משל, למען דבר זה בדיעבד סומכים על רוב מצוי אצל שחיטה, מומחים אין חילוק בין המשכת ציפור קטן, שווה פרוטה, או שור בין 400 זוז. דין פרוטה כדין 100. ועוד דרך משל, בברלין יש קצבים שיהיו צריכים לאבד על ידי פסק הזה 500 ריאות בכל שנה. ומי הוא זה ואיזה הוא? אשר לא יחוס על ממונם של ישראל, שעולה לכמה אלפים שהולכים לאובדן כל שנה. ומי אומר שזה לא חשיב כדיעבד? כלומר, המושגים של הפסד מרובה והפסד מועט, אומר המרדץ הופמן, הוא כאילו טיפה מזיז אותם, הוא אומר, תראה, אמנם זה כרגע, זה אולי לא הפסד מרובה, אבל אתה מסתכל על זה בחשבון שנתי. זה חתיכת סכום. אני הייתה לי שאלה לגבי בריכות הדגים של טירת צבי, בשבת שלפעמים החמצניות מפסיקות לעבוד וצריך גוי שידליק אותם וזה חשמל, זאת אומרת, מותר להגיד לגוי, אסור להגיד לגוי, שבות, 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 כל מיני עניינים. פניתי לרב אמר, שהיה אז, אולי כבר לא זוכר, רב ראשי לישראל, והוא כתב תשובה, והתשובה הזאת התפרסמה בתוך שוט שם שלמה קרח ח', אני מופיע, התשובה. הרב דקק, טירת צבי, הרב זה טירת צבי. ושם הרב אמר, עונה, אבל השאלה שלי בעצם הייתה, לפי מה קובעים, האם ההפסד הוא הפסד מרובה או לא? למשל, בריכת דגים, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל בריכת דגים, הרווח ממנה בסוף העונה הוא 40,000 שקל. יש לענף של המדגה 14 בריכות דגים. יש לקיבוץ 5 ענפים. עכשיו, 40,000 שקל זה הפסד מרובה או לא?
ברמה של קיבוץ לא כזה.
עכשיו, 40,000 שקל, כשאתה שם את זה על השולחן, 40,000 שקל, אתה אומר, אוי, זה המון כסף. אמרתי, רגע, אתה בודק את 40,000 האלה מול הבריכה? אתה בודק את 40,000 האלה מול כל הענף, אתה בודק את 40,000 האלה מול כל הקיבוץ.
כאילו... כל אחד מהקיבוץ, הפסיד 300
שקל. אז הפסד מרובה, אז כאילו איפה עובר הגבול? איך קובעים בכלל מה זה הפסד מרובה? אומר הרדץ הופמן, מה זאת אומרת? ריאה זה לא הפסד מרובה, אבל כמה ריאות זה בשנה, אתה יודע? ו-500 ריאות בשנה, אתה יודע כמה זה יוצא? אתה יכול להגיד על זה שזה לא הפסד מרובה? בסדר, הוא כאילו מגמיש טיפה את המושגים. והנה ציטוט מתוך פורום הרבנים הדתיים הלאומיים, אמר מישהו, הרב יעקב אריאל, אני לא ראיתי את זה כתוב ולא שמעתי את זה, אבל קראתי את זה במייל, הורה לבני ישיבת רמת גן, כי לאברכים גם שתי חבילות פסטה יכולות להיות הפסד מרובה, ויש למוכרן ולא לזורקן.
אולי ברמת גן. בשיח זה לא ככה, כמובן שבשיח...
בשיח, אין אדם שיש לו שתי חבילות פסטה בו זמנית בארון, כאילו.
לא היו שואלים בכלל.
כן.
היו מוכרים
כולה.
בקרקר הנחמית אשר נמצא.
טוב, אז זה קשור לסובייקטיביות של המושגים הפסד מרובה, ונצטרך לדבר עליהם בנפרד פעם אחרת, כי זה לא הזמן להיכנס אליהם, ורק מילה על הדאורייתא. כותב המנחת יצחק, הרב יצחק ינקה וייס, היה הגייבית של הדעה החרדית. אמנם כל זה במה זה שייך להחמיר לעצמו, או לפעמים במאות עקום. אבל לאחרים, להחמיר לאחרים שלא כדין, בוודאי יש לחשוש למה שנאמר, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל. והתורה חסה על ממונם של ישראל, כדאית בחולין, ואין בשער, והגאות מערץ חיות, תראים בדברי השס, באיסור הדאורייתא לא אמרינן התורה חסה על ממונם של ישראל. ואין בכללים שבסוף ספר גט פשוט, ודעת תורה, דעת תשובה הביא, שיטת הפוסקים, דגם באיסור תורה. איך עד הנראה, עיקר כמקלין, רק די מחמירים כדעת החולקים, כן מקלין בהפסד מרובה. כמו שכתב התורת חטאת בכוונתו. ולזה כיוון הגאון, מורנו, הרב איסור זלמן מברודי, ולהחמיר שלא כדין, יש גם כן דררה דממונה. אדם אומר לעצמו אותו מקסימום נחמיר. אומר לא, דמפסיד לשואל. וציין השולחן ערוך, דעבירות שבין אדם לחברו, אף יום הכיפורים, אין מחפר עד שירצה את חברו. ואין שם מה שהביא מספר נפש חייל, הגאון הקדוש מקומרנה, עניין גדול בזה. ועוד הביא בספר קונטרס התשובות, שם הרב הקדוש מבורק, שבכל דבר יש גלגול שיתוקן על ידי זה. והנה הגלגול שצריך ודאי מתוקן וודאי קשרה. והדבר שאין לו תיקון הוא ודאי טריפה. רק הגלגול הממוצע תלוי בדיין. אם הוא מכשיר, מתקן לו מן השמיים, ואם לאו, אין מתקן לו מן השמיים. ועל כן, כוחא דהיתרא עדיף לי, עיין שם. טוב, זה כבר קשור ל... לא לממון, אלא לתיקון העולם, ולרצון להתיר כל מיני דברים. אבל בסופו של דבר אומר המנחת יצחק, גם בדאורייתא, אם נראה להלכה משהו מסוים, אלא שמחמירים, כי יש חולקים, אז לא מפסידים המעולם של ישראל ומקלים בדבר הזה. לסיכום, חסה התורה על ממונם של ישראל. ראינו שההלכה מכירה בצורך הכלכלי של האדם כצורך אנושי, לא רוצה לומר לגיטימי, אבל לפחות כצורך אנושי, אולי לגיטימי, ושההלכה במקרים מסוימים מחמירה בגלל זה, כי יודעת שהאדם יגיב בצורה מסוימת, במקרים מסוימים מקלה בגלל זה, ושהפוסקים במקומות שבהם הם רק היו יכולים, הם התאמצו כדי לא להחמיר על ישראל ולקחת מהם כסף. ונמשיך בדבר הזה בשבוע הבא, בעזרת השם, יורצייט לרב משה פיינשטיין, ביום רביעי, ואנחנו נלמד תשובות של רב משה פיינשטיין, שהוא מדהים בקשר שלו וביחס שלו לממונם של ישראל. אתם תראו כמה דוגמאות מופלאות לאיך הפסיקה שלו מושפעת ישירות מהמשכורת של היהודי. כמובן, בתוך גבולות ההלכה, נמשיך בשבוע הבא.